שלום לכולם. שלום לכולם. זהו, לא הבנתי. בוקר טוב לכולם, היום אנחנו ביוד דלת בחשבן, יד. יהי רצון שבזכות היד, תפסיק לכאוב לי היד. אז יד בחשבן.
הרב, יד זה ראשי תיבות של
שם. כן, יד זה? כן, של השם שלך, נכון? אבל אנחנו לא אמרנו, כי אנחנו לא נוהגים בפרסום מניסה. אני מרגל מכולם עכשיו להסתכל רגע, וביקשתי, אתם לא הייתם כאן, שיהיה לפניכם צבר בראשית בתנ"ך, אז אחד אולי יקום בשקט ויביא. אנחנו היום, בשוק שלנו, הולכים למבצע חפש את החטא. כלומר, חפש את החטא, הכוונה היא, בידוע, כמו שאצלכם נמצא בדף המקורות, למעלה חטאם של אנשי סדום. והרי כל מי שפעם היה בגן חובה, דרך, בית ספר היסודי, חטיבת הביניים, והישיבה התיכונית, בוודאי, שנתקל בתיאורים מי וכולי, מה החטא הגדול של אנשי סדום ועמורה. אבל אני רוצה היום בשיעור שלנו לקח אותנו לכיוון נוסף. ובואו תתבוננו בבקשה, מי שרוצה לפתוח ספר בראשית, פרק י"ג, אצלכם במקום מספר 1, אבל אני אומר, בואו נהיה אנשים יותר מרחיבי אופק. אומרת התורה ואנשי סדום, זה פרשת לך לך. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ההגדרה הזו של הפסוק למעשה אומרת שקודם כל היו אנשים רעים. אנשי סדום רעים. טוב, השלב השני הם חטאים. בשלב השלישי להשם מאוד. כלומר, יש לנו פה אולי חלוקה של רעים באופי, חטאים בין אדם לחברו, וחטאים ובין אדם לחברו, להשם מאוד זה בית ובין אדם למקום, כן. לא, זה לך לך, אני אמרתי, זה מופיע בלך לך, עוד מעט אנחנו נראה איך אנחנו עוברים אלינו. הכתר יונתן, תסתכלו, במקום מספר 2 אומר, הוא מנסה עכשיו להסביר מדוע התורה קוראת לאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אומר הכתר יונתן, ואנשי סדום רעים. טוב, עכשיו מה קשור אלינו? אומר, ואף על פי כן, לא נמנע לוט מלשכון עמהם. טוב, לוט, ואנשים של סדום רעים בממוניהם. זה לזה. כלומר, יש להם הפירוש רעים, הם אנשים שכל מה שקשור בבעיות ממוניות, יש שם. חוטאים בגופם, כלומר, עושים מעשים חמורים בגופם, כלומר, בגוף, בברי הגוף, בגילוי עריות ושפיכותם. והדבר הנוסף, אדם זכאי, כן, שפיכות דם, אדם זכאי, הם אומרים אנשים סתם, ועובדים עבודה זרה ועובדים לשמו של השם מאוד, בוא נקרא את זה עוד פעם, כתר יונתן, בראשית י"ג, פסוק י"ג, ואנשים ירתום רעים בממוניהם זה לזה, וחוטאים בגופם לגילוי עריות, שפיכות אדם זכאי, ועובדים עבודה זרה ומורדים לשמו של השם מאוד. כלומר, חלוקה, כמו שאמרנו, בין אדם לחברו בממון, בין אדם לחברו בגוף, ובין אדם במקום בעבודה זרה. טוב, אם אנחנו נדלג לרש"י במקום מספר 3, נראה מה הוא אומר. אומר רש"י על פרק י"ג, פרשה קודמת, פסוק י"ג, ואנשי סדום רעים, ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם, ורבותינו למדו מכאן שם רשעים ירגל. כלומר, מהסיפור הזה שלוט מתחבר לאותם אנשים ומצליח לחיות שם, לא יודע אם הוא נהנה מזה או לא נהנה, אבל הוא היה שם באווירה שהיה שם. אוי לרשע, אוי לשכנו, בוודאי ובוודאי שחלק מהמאפיינים יכול להיות שידבקו בו. כלומר, רש"י רואה פה גרעון בלוט, שלמרות שהוא בא וגדל על ברכי אברהם ושרה, הוא כשהוא נפרד מהדוד, הוא מוצא לו את המקום הזה הכי מדהים, ובאמת למה? כי אנחנו יודעים, קראנו בשבוע שעבר, שכאשר אברהם אומר לו, אם האמן, האמינה, מסמיל ואסמילה וכולי, כל אחד ילד לכיוון אחר, לוט רואה את כיכר הירדן, כולה משקה, כן, מקום נפלא, גן עדן תחתון. ובהיגיון באמת, למה לא? אם יש מקום כזה נפלא, במקום כזה מקסים, שיש בו את כל הדברים הטובים שבעולם, למה לא הולכת לגור שם? למה? כי יש שם אנשים רעים, חטאים להשם מאוד. לא, עזוב, זה לא מעניין, העיקר שאפשר מה לעשות שם? ביזנס! אפשר להתעסק עם המון, אפשר להרוויח, אפשר לעשות סחורה טובה. לכן, ממשיך רש"י ואומר, בלי שום קשר לפסוק, למעשה מה אומר, ואשר סדום רעים, הוא לא נותן פירוש מילולי בחלק הזה. אבל מיד אחרי זה הוא מתחיל להתייחס לפסוק. מה זה רעים בגופם? הכתר אתה אומר שהם רעים בגופם בגילוי עריות ובשפיכות דמים. רש"י רק אומר בגופם ולא מפרט. וחטאים בממונם, זה לא מה שאמר כתר יונתן, להשם מאוד יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו. זה דומה, עובדי עבודה זרה, עושים בדווקא. איך? כן, האווירה הכללית אותו דבר. טוב, בואו נתבונן רגע ברד"ק. אבל אולי הוא ייתן לנו איזה עוד משהו מעניין לדעת מה חטאם של אנשי סדום. ולמה חשוב לנו לדעת מה חטאם של אנשי סדום? עוד מעט אני אומר. אומר לנו הרד"ק, פרשת לך לך, פרק י"ג, פסוק י"ג, ואנשי סדום רעים. הרד"ק מלשונו, רעים לשמיים ורעים לבריות, והכל הוא להשם. שימו לב, הוא לוקח אותנו לרובד נוסף. מוכר, ידוע, אבל אנחנו נוטים לשכוח באמת. כשאדם עושה עבירה שעניינה בינו לבין הקדוש ברוך הוא יודע שמה? זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא יודע. הקדוש ברוך הוא אומר, לא לעבוד עבודה זרה, אני עובד עבודה זרה. עם מי אני אמור להתחשבן? עם הקדוש ברוך הוא. כאשר אני גוזל בן אדם, מה אני אומר? אני ביני לבינו. אומר לנו הרד"ק, לא נכון. כי מי אסר את הגזל? הקדוש ברוך הוא. אז יש לך גם וגם. גם בינך לבין המקום שעברת על מצוותו, וגם בינך לבין חברך שגזלת את ממונו. לכן אומר הרד"ק, כי עברו על מצוותיו שציווה לאדם ולנוח. והם שבע מצוות בני נוח. הם היו חייבים בהם כבר. ואם כן, ובהם עבודה זרה, שייחד להשם, ובהם גזל ועריות ושפיכת דמים, שהם חטא ורעה איש לחברו. כלומר, אומר לנו הרד"ק, אותו דבר באווירה, אבל הוא משנה קצת את התובנה. הוא אומר שהחלק האחרון של הפסוק להשם מאוד, זו אמירה כוללת על כל שלושת העבירות. אוקיי? לא בנפרד, להשם מאוד, כמו שראינו בכתר יונתן, שאומר זה עבודה זרה. אומר לנו הרד"ק, כל מה שהם עברו זה גם בן אדם לחברו וגם בן אדם למקום, והכל הוא חטא להשם שעוברים על מצוותיו ובוזים דבריו. אם כן, למה כתוב מאוד? ואמר מאוד כי, שימו לב, זו נקודה חשובה, היא עוד לאט לאט מתקרבת למוקד שאני רוצה להוביל את כולנו. ואמר מאוד כי פרוצים היו בהם. מה זה פרוצים היו בהם? רגילים. זה היה, איך אומרים?
הנורמה.
הנורמה החברתית. עושים הרעות בפרהסיה ורגילים בהם. מה, לא עשיתי כלום, הכל בסדר, מה הבעיה? ככה זה. מה קורה? הרש"ר הירש, מי שמע על דרך אגב? רבי חיסון רפאל הירש, אחד מאחרוני המפרשים, מהאחרונים שלנו, מפרשי התורה, על אותו פסוק, פרשת לך לך פרק ג' בפסוק ג', תראו מה הוא אומר. ואנשי סדום רעים וחטאים, במה? בחיי החברה. בין אדם לחברו, הם היו רעים וחטאים. עכשיו שימו לב, מלמד אותנו הרש"ר הירש נקודה עקרונית בכל ההתייחסות לחטא ולאדם החוטא. אומר הרד"ק, אין לך אדם שאיננו חוטא באקראי. קורה שאדם נכשל. זה, איך אומרים, חלק מהטבע האנושי. אבל שימו לב מה אומר. אך לא כל אדם הוא חטא. כלומר, זה לא כל אחד הוא חוטא מקצועי. כמו למשל גנב, אני גנב למקצוע. כלומר, אדם חוטא, אבל הוא לא הופך להיות חטא. כלומר, זה הופך להיות חלק ממנו, מקצוע שלו. אדם שהחטא קבוע באופיו, הרי הוא קרוי חטא. כלומר, אדם שהוא רגיל לחטוא, אז הוא כאילו קיבל תעודת מקצוע, אתה חוטא מקצועי. ובכן, ממשיך הרשע ריש ואומר, בחיי החברה הם היו רעים, חוללו רק שוד ושבר, והם היו חטאים, לא היה למעשיהם כל ייעוד מוסרי. אומרנו פה עוד נקודה מעניינת מאוד הרשע. לפעמים אנשים עושים חטא והם חושבים שיכול להיות שזה בזה משהו מוסרי. דוגמה, ניתן דוגמה. ברוך אתה אדוני, אנחנו עולם שכולם
אמן.
יש היום בידוע בעלי חיים, חתולים, כלבים, שמסתובבים ברחובות. ועל מנת למנוע ריבוי של בעלי חיים, אז הם אמורים לחוק, לתפוס אותם ולסרס אותם ולהפיר אותם. סירוס בעלי חיים הוא איסור דאורייתא. עכשיו, מבחינה מוסרית אפשר להגיד, תשמע, זה מוסרי, כי יש ריבוי וזה עלול לקרום נזק סביבתי. אפשר למצוא הסברים מוסריים, אבל עדיין זה חטא. אומר לנו פה הרשע הירש, לא היה למעשיהם כל ייעוד מוסרי. גם אפילו ברמה של תירוץ מוסרי לא היה להם, כאילו מוסרי, כלום. ואילו להשם מאוד, ביחסם אל השם, במעשים שלא נגעו לחברה במישרים, כלומר בחיי החברה, אומר לנו הרשע הירש, בסדום, הם מתחו את הקווים, אבל עד גבול מסוים, כאילו כמעט עד הסוף. אבל בעניינים של בן אדם למקום, שם עברה שחיתות כל גבול. כלומר, פה נותגע, הוגענו פה, הרשע לא על נקודה, אומר חבר'ה, הם הגזימו מה שנקרא כמעט עד הקצה האחרון בעניינים של בן אדם לחברו. אבל גם שם, איך אומרים, יש את הכלל, שמור לי ואשמור לך, אל תגנוב לי, לא אגנוב לך. יש איזה קו אחד שאותו הם לא אהבו. אבל בדברים של בן אדם למקום, שוב, מרדו בקדוש ברוך הוא בכל מה שרק אפשר. טוב, אנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו רואים שאין הרבה הבדלים בין הפרשנים. מה היה חטא של סדום ועמורה? כולם חוזרים פחות או יותר על אותו דבר. טוב, בואו נתקדם. בעל תורה תמימה במקום מספר 6 אומר, רעים וחטאים. הוא מצטט למעשה את הגמרא בסנהדרין בדף ק"ז, שם אומרת הגמרא, אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר באנשי סדום רעים וחטאים, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, ואומר במקום מספר 7, רעים וחטאים, רעים אלו לאלו וחטאים בגילוי הרעיות. זה ירושלמי, כן? במסכת סנהדרין. עכשיו, אני מבקש מכולם לפתוח ספר איוב. ביקשתי שיהיו תנ"כים, תפתחו בבקשה בספר איוב, פרק כ"ח. אני רוצה שנקרא ביחד ארבעה פסוקים. ארבעה פסוקים הראשונים של הפרק, אם אפשר, תן לי אחד ותסתכל יחד איתו, תודה. איוב כ"ח. עשית פה עבודה יפה, אז אני כן לא נראה בחיפוש. ספר איוב, פרק כ"ח, אנחנו נקרא כמה פסוקים. אתם רואים, זה מתחיל במילים כי יש לה כסף. התחלה טובה, נכון? יש כסף. יש לכם?
כן.
יש פה עוד מילים שלא מצא? ספר איוב, פרק כ"ח, פסוק א', כי יש לה כסף מוצא. ומקום לזהב יזוק. ברזל מעפר יוגח, ואבן יצוק נחושה, קץ שם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר, וזה אבן, אופל וצל מוות. עכשיו זה הפסוק שלנו. פרץ נחל, מעים גר, הנשכחים מיני רגל, דלו מאנוש נע. פסוק מאוד מעניין. למה הוא מאוד מעניין? כי למעשה חז"ל, ואם אנחנו מתבוננים ברש"י על הפסוק הזה, תסתכלו במקום מספר 9, אומר רש"י, פרץ נחל על סדום ועמורה, נחלי אש וגופרית, מעין גר, ממקום שהוא נובע ונוגר. כלומר, נראה לאן אנחנו חותרים. אבל הדבר המרכזי בפסוק הזה לענייננו שלנו, הנשכחים מיני רגל, אלו אנשי סדום ששיקחו תורת רגלי אורחים מארצם, שהיו משכיבים האורח במיטה, אם היה ארוך יותר מקטעים רגליו, ואם היה קצר מעריכים אותו, כך מפורש בהגדה, כלומר במדרשים. דלו על ידי פריצת נחל זה ומאנוש נעו, כלומר נעלמו. טוב, מה החטא של אנשי סדום? אני מבקש מכן, בבקשה, מה היה החטא של אנשי סדום שבעברו החטא הזה? נמחתה סדום, נמחתה עמורה, אדמה, רואים חמש כרכים נעלמו ואינם. כן.
כבוד האש.
מה אתה אומר?
הם לא קיבלו את האורחים אליהם והיו עושים להם... מנענים אותם.
אוקיי, לא קיבלו אורחים ומנענים אותם. עוד? מה היה הכי כיף? תן עוד, מה?
שחיתות מוסרית.
שחיתות מוסרית.
עברו על שבע מצוות בני נוח.
עברו על שבע מצוות בני נוח. עוד?
הם היו כמו דאעש.
היו כמו דאעש. טוב, עוד? יש לי שאלה. אתם שמעתם על איזה עיר אחת שקראו לה נינווה? נכון? יונן, אני הולך לנינווה. ושם יש 12 ריבות, אדם ובהמה רבה. גם בסדום היו אנשים רבים ובהמה רבה. גם בנינווה עבדו עבודה זרה.
למה נתנו להם לתקן את
עצמם? למה שם הקדוש ברוך הוא נותן להם? כשעשו תשובה, אתם יודעים מה יותר מזה, הוא שולח להם נביא. ופה הוא לא אומר לאברהם אבינו, לך לך אל סדום ועמורה, אמור בשער לאמור להם, עוד 40 יום סדום מתהפכת. או אני, משהו, למה הוא לא אומר לאברהם אבינו, לך, דבר, שכנע, תנצל לפחות. או אתם יודעים מה? עזבו. אברהם אבינו גר על ההר, חברון, זקן בן 100, אחרי ברית, קשה ללכת. לא תקח שם. תתגלה ללוט, שלח לו מלאכים, תגיד לו, לוט, קיבלת מינוי, אתה הנביא המקומי. קדימה.
לא
תמר להם. לא? שום דבר.
כן, שעוד לוט הולך, כל העיר... לא, זה רק החתנים שלו.
החתנים הוא לא דיבר עם אף אחד.
אוקיי.
הוא לא ניסה להחזיר בתשובה אף אחד, רק ברגע האחרון לפני שהם מפוצצים לו את העיר, הוא הולך לקרוא לחתנים בואו מיד, כי המלאכים אמרו לו. למה הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לאנשי סדום פתח של תשובה?
כי הם לא רצו את זה.
בסדר, הם שקרו, הם התרגלו כל כך, עד שזה הפך להיות חלק מהטבע שלהם, שלח להם נביא, שלח להם אזהרה. בסדר, אבל עוד פעם, מה עם פתחי תשובה? אין זמן לסגירה התשובה. אמרנו, כן, עוד.
קיבלו אורחים לנביא עכשיו.
לא, מה?
לנביא עשו משהו לאורחים לאורחים.
לא ידוע, אבל מה שידוע הוא שלנביא הייתה עיר בעייתית ביותר, שגם התשובה שלהם הייתה תשובה עקומה. ובכל זאת, סלחו להם?
לא, סלחו להם בגלל החיות.
בסדר, אבל סלחו להם. ומה אשמים החיות שבסדום? אין חיות, די. אולי השנה ודאי שהתבסס על צאן ובקר, ואמר נכון, ידידנו, לילות היה בקר וצאן, ועל זה, בגלל זה נפרד הוא מאברהם, כי לא יכלה הארץ לשאת אותם יחד. נו, אדם, לא מגיע לחיות הבהמות שמה איזה צ'אנס לעשות תשובה?
והם היו, הם היו...
הם היו
יוצאים לך
בטח.
לא, הם היו...
אה, לא, הם היו...
מה?
היה שם גם חתונת מעורבות.
בסדר, נו, של מי? חמור עם סוס? מי היה הרב?
חמור עם בן אדם.
בסדר, אבל עדיין יש בהמות שם.
לא, אבל יש שם חטאים.
בקיצור, אתם רואים שאנחנו בבעיה. נסים למצוא תירוץ, אתה רק לא פותח להם?
זה הרב, זה כמו שכתוב בתורה, שאם אישה מתחתנת עם בעל חיים.
כן, בסדר, אז הורגים את הבהמה, בסדר. אוקיי, נכון, אבל רגע. קודם כל, המושג המתחתן לא שייך פה. באים איש על בהמה, בא. כמו שבטעות הזה שאומרים, הוא מתחתן עם גויה. לא, אין פה חתונה, זה כלום. לכן, הרעיון המרכזי שלנו לוקח אותנו לשלב הבא. אני חושב, אני מעלה טענה.
למה צריך
בכלל
להגיד להם?
מה?
למה צריך להגיד להם?
אז לא היה עם יהודים, כולם היו. בני אדם.
נגיד אצל נוח, נוח אמר
לדור המוח. נוח לא אמר, באו אליו לשאול מה אמרו על בני תיבה, אז הוא אמר.
אוקיי.
זה היה אחד מהדברים שרש"י אומר, שחלק שיבחו אותו וחלק היו...
אז למה אלה ששיבחו אותו?
לא בשבחו.
אז למה אלה ששיבחו אותו לא היה להם רוצה לחזור בתשובה?
גם זה נכון. לא, אבל הכוונה חלק מרבותינו פירשו. אם צדיק תמים היה את המילה בדור אותם. אבל אנחנו לא נדבר...
כל דור המון נהרג?
נהרג בעינינו. זה כבר הרבה אחרי. ודאי. אז אם כן, מה קורה? כי מי נוח ועד אברהם, המשנה אומרת עשר דורות. אנחנו מדברים פה על עשר דורות, ואחרי נוח, אחרי המלוא.
מה היה בעשר דורות האלה?
אנשים גדלו, נולדו, נפטרו, עבדו, הקימו עמים, ארצות, שפות, חיו.
הרב, יעבור שם מישהו בסדום?
מה?
אם יעבור שם מישהו בסדום, אז הוא כבר לא יהיה
חי. שמע, אוקיי,
בסדר.
אז אני רוצה עכשיו להתקדם. מאה אחוז, סבבה, יש לנו רבע שעה להתקדם, לסגור את הנושא. אנחנו מכירים את הסיפור הסדום והעמורה, כמו שראינו גם במפרשים, ומסמלים למעשה הערים הללו שם את הרוע בשיאו.
בהתגלמותו.
בהתגלמותו, אתה אמרת, אני מסכים. ולכן נגזר עליהם חורבן. אבל זה מאוד 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 מוזר שמתבוננים ברש"י שמסביר את סיבת חורבן חמשת הערים שנמצאים בכיכר ירדן, סדום, עמורה, אדמה, צבועים,
צוהר,
אנחנו רואים שרש"י אומר שהסיבה המרכזית לכך שהם נחרבו הייתה בעוון מניעת הכנסת אורחים. ובאמת, כשאתה רואה את הדברים הללו של רש"י, אתה מהרהר ואומר, אני רוצה להבין. האם זהו החטא החמור ביותר של אנשי סדום? וכי לא להכניס אורחים זה יותר חמור מגילוי עריות? יותר חמור מגזל? יותר חמור משאר העוונות שהם עשו? על מה נגזר דינם של דור המבול? על הגזל! ופה החטא החמור זה לא להכניס אורחים. זה משהו שצריך העמקה, הבנה. או נגיד אולי בצורת שאלה אחרת. מה גורם או מה גורמת המניעה של הכנסת אורחים להיות חמורה יותר מכל העוולות שחכמים מייחסים לסדום?
זה לא רק שהם מכניסים אורחים, הם מכניסים אותם לעיני ואז מענים אותם.
גם לא, הם לא מכניסים, רק מי שנכנס משלם את המחיר, הוא מצטער שהוא נכנס, אבל הם לא רוצים, יש שלטים בחוץ, אל תיכנס. שטח C, אין כניסה לאורחים. כלומר, למעשה אני רוצה שתהפכו את הדף.
בן איש חי.
ותסתכלו בבן איש חי בבקשה. ראיתי. אומר הבן איש חי, בדרשות שלו, על פרשת השבוע, פרשת וירא. אומר הבן איש חי, אך נראה, דאין עוון זה קשה ומר מגופו ומפאת עצמו, אלא רעתו הקשה היא מפני שמניעת רגלי אורחים הייתה הסיבה לביטול התוכחה על ריבוי עוונותם, מחדש לנו הבן ישחי חידוש נפלא. באמת, אי הכנסת אורחים זה לא כזה חטא נורא.
זה מצווה
כאילו,
אתה לא עושה
את זה. בסדר, אני לא מכניס אורחים, אני כותב לא לבוא, אז אני לא מצווה אם אין אורחים.
אבל היו אורחים.
אם היו, בסדר, נדאג שלא היו. אבל זה לא כזה סיפור, לא להכניס אורחים.
אז מה הסיפור?
כלומר, אז על מה הסיפור, אומר הבן איש חי? אומר הבן איש חי, הסיפור הוא, והחטא החמור הוא, שבזה שאין אורחים מגיעים לעיר, אין מי שיוכיח את אנשי העיר על מה שהם לא בסדר. ממשיך הבן איש חי ואומר שאין אורחים נכנסים לעירם ורואים רעלתם ומוכיחים אותם עליהם, איך יסור מהם?
כאילו הרב הם גורמים לעצמם לא לקבל תוכחה על מה...
יפה כי אורח לרגע רואה כל... מה, אתם לא מכירים את האמירה הזו?
לא.
פתגם, אז יושב מתורגם יידיש. אורח לרגע רואה כל פגע. כי אתה רגיל, אתה לא רואה את זה בכלל. אצלך זה נורמה חברתית. בא מישהו שלא בנורמה, תסתכל ואומר, סליחה, מה זה הדבר הזה? אומר רבי נשחי, אין אדם רואה חובה לעצמו, ואין לו תקנה לפרוש מן העבירות, אלא רק על ידי מוכיחים שיוכיחו אותם על רעתם. מה שאין כן, אם אין מוכיח כלל, אז יהיו העבירות דבוקים ונטועים בהם כמסמרות חזקים. נמצא, העושה מעשים רעים ועושה המצאה לסתום הפתח כנגד המוכיח, שלא יבוא האדם להוכיחו ולהראות לו טעותו וחיסלותו, כסיל כלומר, הנה זאת ההמצאה של סתימת הפתח בפני המוכיח שלא יבוא ויוכיח, היא קשה ומערה יותר מכל עבירות שעושה אותם. פילה פלאות, אומר הבן איש חי. יען כי במניעת דברי תוכחה של המוכיח, אין תקווה שיפרוש החוטא מן העבירות החמורות שבידו, אלא יהיו כוחות הטומאה דבקים בו עד מותו. זה דברים מפחידים, אומר הבן איש חי. מתוקים, מעוררים, מזעזעים. ולמה אני חשבתי לקחת הכיוון הזה? כי אנחנו בטעות חושבים שאם סדום ועמורה, אדמה וצבועים נמחו מעל פני האדמה,
אז הם הלכו.
אז זה היה פעם ונגמר, כמה אנחנו פותחים פתחים לקבל תוכחה, כמה אנחנו מוכנים לשמוע תוכחה על הדברים הלא בסדר שלנו. רבותיי, אנחנו בסדום. ואנחנו חוטאים כלפי עצמנו. כלומר, את שורש מניעת הכנסת אורחים הבן איש חי מוצא בכוחו של האורח. לא שהם היו קמצנים, כמו שמובא בחז"ל, יש דעה. אדם שבא מן החוץ רואה דברים שהמארח לא רואה כי הוא קרוב אצל עצמו. על מנת שנוכל לתקן את עצמנו, על מנת שנוכל לטפל בעניינים שזקוקים טיפול, אנחנו צריכים מישהו מבחוץ שיאמר לנו, משום שרק הוא רואה. זו הסיבה למעשה שאנחנו מתייעצים עם חברים, עם קרובים על כל מיני דברים. אנחנו הולכים לטיפול, הולכים לרב, מבקשים עצה או הדרכה. מדוע? כי הוא מחוץ לעסק. הוא רואה את הדברים, הוא בוחן אותם לפי עמד מידו כזו או אחרת, אבל הוא לא נוגע להם. הוא לא רגיל להם, זה לא העניין שלו, הוא לא שם. ולכן הוא יכול לראות בעין נכונה. קבלת ביקורת, קבלת תוכחה, זה הדבר היחידי כדי לאפשר לאדם להתקדם, להתפתח. יש משל שמביא הבן איש חי בהמשך של הדרשה הזו, והבן איש חי מספר סיפור, משל, משל לאדם עשיר, עשיר מאוד, שהוא לא רצה שהכסף שלו יתחלק עם עניים ועם אחרים וכו' וכו'. מה הוא עשה? הכסף רק שלו, הוא לא התחתן, כי אם הוא התחתן אז צריך לתת לאשתו, צריך לתת לילדים, לא מתחתן. כשאף אחד לא יגע בכסף, הוא היה קובר אותו באדמה, בעפר. כן, טוב. מה אתם אומרים?
לפחות היה לו וילה.
מה? תראה אותה מצב. כן, וילה, 15 חדרים, הוא לבד.
הוא כזה קמצן שכאילו בטח הוא...
לא קמצן, הוא לא רוצה לחלק, זה לא קמצנות פה. זה בדיוק מה שאומר
לו. הוא רוצה שיהיה רק לעצמו
אותו. הוא רק לעצמו. אז הוא לבד בבית, הכסף באדמה, כן? כדי שאף אחד לא ישתמש בו. ובסופו של דבר, כדי שאף אחד גם לא יבקש ממנו, הוא סוגר את עצמו בבית, כי אם הוא יצא החוצה יבקשו ממנו. אז מה יצא לו מכל העסק? אדם לבד מבודד בתוך הבית, לא יצא לשום מקום. בסופו של דבר מה קורה? אין ברירה, לא, אין ברירה. ופתאום הוא צריך ללכת לרופא, ופתאום צריך לעזור, הוא צריך לצאת, לא יעזור. כאשר יש לנו מידות לא טובות, כאשר אנחנו חוטאים, כאשר אנחנו בורחים מביקורת, בורחים מתוכך, זה לא יעזור. בסופו של דבר, הדבר הזה יקום עלינו. אנחנו נתקל בו, הוא יצא החוצה, ונצטרך להתמודד. אנחנו לא יכולים להיפטר או לא לטפל בו. כלומר, למעשה במשל הזה, הבן איש חי מתאר את מה שכולנו עושים, ברמה כזו או אחרת. יש בירושלים, באזור התעשייה התלפיות, מקום שנקרא חדרי בריחה.
וואו.
שמעתם על זה? היית בזה, אני לא הייתי בזה, הייתי ליד.
זה נחמד.
ורבותיי, אנחנו בחדרי בריחה, והם לא נחמדים בכלל. למעשה כשאנחנו בונים במשל הזה של הבן איש חי, האדם העשיר הזה, האדם הזה קובר את הממון שלו באדמה, ולמעשה מה הוא רומס פה? הוא מכין את הקבר של עצמו. העשיר הזה חי בבדידות מזהרת. הוא נועל את הדלת שלו מפני תוכחה, מפני מוסר. הוא ככה רוצה לחיות, הוא לא יודע לאף פעם לשנות, זה מה שהוא, לא רוצה לשמוע כלום. הוא לא מתחתן, לא מביא ילדים לעולם, הוא למעשה קובר את עצמו, מה שנקרא, חי, בתוך הבית שלו. אנחנו צריכים לדעת, שלהתחמק מביקורת או מתוכחה, זה לא דבר אפשרי. הם יבואו לנו באופן בלתי צפוי. ולמה? משום שהמציאות שואפת להתרומם, השאיפות, סליחה, המציאות שואפת, קוראת לתיקון של העולם. רק הבוקר אמרתם בבית הכנסת, אמרנו, ועלינו לשבח, לתקן עולם. העולם שואף, מצפה, דורש תיקון. ותיקון לא יכול להיעשות בלי שמישהו יראה באצבע על מה שצריך תיקון. אז גם אם האדם יאטום את האוזניים ואת העיניים, יסגור את עצמו בחדר, לא יצא לשום מקום, בסופו של דבר, המציאות תעמיד אותו מול הכישלונות שלו. לא יעזור כלום, הוא פשוט יעמוד מולם עכשיו. כדי שהוא ישנה אותם, כדי שיעשה עם זה משהו. בעצם זה שאנחנו בני האדם, יש בכל אחד ואחד מאיתנו, צריך לזכור, מידה מסוימת של מידת סדום. כולנו חוששים מביקורת. כולנו חוששים מתוכך. אנחנו אפילו לא מגיעים למקומות מסוימים או לשיעורים מסוימים שמדברים על דברי תוכך. ובעצם אנחנו קוברים את עצמנו. בוא לשאלה, למה? ממה אתה חושב מביקורת? לא בעיה. מה? ממה אתה פוחד? רבותיי. אני רוצה לקנות טעם. אדם שפוחד לקבל ביקורת, אדם שפוחד לקבל תוכחה נובע מחוסר במידה מאוד מהותית באדם. אני אגיד את זה אולי ואל תקפצו, כי אני תגיד מיד לא, רגע, אני אסביר. האדם הזה שלא רוצה לקבל ביקורת ולא רוצה לקבל תוכחה, לא אוהב את עצמו. אני ביקשתי, ידעתי. גם פחות או יותר ידעתי גם מי. רבותיי, רגע, רגע. רגע, כל ביקורת. למה? למה?
יש ביקורת משום... וביקורת בונה.
כל ביקורת. כל ביקורת אמורה לבנות, עכשיו אני אסביר לך גם למה.
יש ביקורת שמורדים את הביטחון.
חבר'ה, או, תודה רבה. האדם שלא מוכן לקבל ביקורת, האדם שלא מוכן לקבל תוכחה למעשים שלו, זה האדם שאין לו עמוד שדרה. הוא חסר ביטחון עצמי. הוא שחקן שמציג מישהו משהו אחר. הוא מפחד שיחשפו את השקר של עצמו, ולכן הוא מעדיף לא לשמוע ולא לקבל. הוא כל כך לא אוהב את עצמו שהוא מוכן לקבור את עצמו ובלבד שהמשחק שלו לא יתגלה. רבותיי, אם אדם אוהב את עצמו כמו שהוא, ככה ברא אותי הקדוש ברוך הוא, עם כישרונות, עם יכולות ועם חסרונות. ואני מוכן לשמוע על החסרונות שלי. אני לא המצאתי אותם. ככה ברא אותי הקדוש ברוך הוא. אני בטוח שזה לטובתי. ואני משוכנע שאם כך נבראתי, אלו הכלים שאיתם אני צריך להתמודד, ואני יכול, כי קיבלתי את הכלים במקביל. האדם הזה חסר ביטחון, חסר ביטחון עצמי, ולכן הוא פחד שכל משהו קטן יזיד אותו. אז הוא סוגר את הדלתות, הוא קובר את עצמו, הוא לא מוכן לשמוע כלום. אדם שבוטח בעצמו, אדם בטוח בעצמו, אדם בטוח בעצמו יודע בוודאות שהוא לא שלם, הוא יודע שהוא בעל חסרונות, אבל הוא לא מפחד. הוא בסדר, תגיד את הביקורת, זה בסדר. לא חשבתי לרגע שאני שלם. האדם שלא מוכן לשמוע ולקבל תוכחה זה אדם שחצן, גאוותן, שחושב שהוא מושלם. ולכן הוא לא מוכן לקבל תוכחה. לכן הוא לא מוכן לקבל ביקורת. האדם הזה לא רק ששונא את עצמו, הוא גם קובר את עצמו. אדם ששלם עם עצמו, הוא אוהב את עצמו עם החסרונות שלו כמו שהוא, והוא רוצה ביקורת. הוא מבקש שמישהו מבחוץ יסתכל ויעיר לו, כי הוא מודע לחסרונות שלו, והוא יודע שזה בסדר, זה חלק ממני, ואני מקבל את זה. אני לא מתחבא אחרי זה. אני צריך לטפל בזה, זה מצוין, נפלא, תגיד לי, רק אתה לא תגיד לי מה אני צריך לטפל. אם חשבנו שסדום ועמורה נמחו בעינם, אומר לנו רש"י על הכנסת אורחים, זה היה העונש. כי אורח רואה מבחוץ ויכול להגיד לך זה לא בסדר וזה לא בסדר. אתה לא רואה כלום. אתה כל כך רגיל במה שאתה עושה, שאתה לא מסוגל לראות שום דבר. בטח לא את הדברים טובים. אנחנו צריכים ללמוד ממחיית סדום עמורה, אדמון וצבועים. צריכים ללמוד כלל גדול מאוד. הרבה חטאים עשו, ראינו גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. החטא הנוראי ביותר שגרם להם ממחות מעל פני האדמה זה חוסר יכולת לקבל תוכחה. זה חוסר יכולת לפתוח את האוזניים, להקשיב לביקורת. אומרים, תמידים היפות, זו ביקורת לא בונה. סליחה, כל ביקורת, אם אתה בטוח בעצמך, היא בונה. כי מישהו אמר לך משהו שאין בך, אתה בטוח בעצמך מספיק, להגיד, טוב, שמעתי, תודה, תודה. אתה לא נבהל, אתה לא נלחץ, אתה לא דוחה, לא כלום. אתה אוהב את עצמך, בטוח בעצמך, כי אתה מעל חסרונות. אין מה להסתיר. אין. אז אם הוא אומר לך משהו, לא נוגע לך, לא נוגע לך, וזהו, אז מה? תהיה מריא פעם. אתה לא נלחץ. אנחנו צריכים לשמור על איזון. גם פתוחים להקשיב. פתוחים לקבל. אדם שאוהב את עצמו באמת, במובן שהוא מודע לחסרונות שלו, והוא משלים איתם, והוא יודע שכך זה בסדר, ושיש לו מה לעשות בחיים, הוא צריך לתקן אותם, לא ככה שום דבר. העולם שלו לא יחרב אם מישהו יוכיח אותו או יבקר אותו. לא יקרה לו כלום. גם לא יפגע בביטחון העצמי שלו. שום דבר, להפך. אדם שיודע לקבל ביקורת, זה אדם שהביטחון העצמי שלו הולך וגובר. הוא מודע לעצמו. הוא יודע מה לעשות עם מה שאומרים לו. הוא לא פוחד מהם. צריכים לזכור ולדעת, כשזו הסיבה מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם אבינו, לך לך, אין סדום, העיר הרחוקה, וקרא אליה. הקדוש ברוך הוא לא אומר ללוט, לך תדבר עם האנשים של סדום. למה? כי הם לא מוכנים לקבל תוכחה. אין עם מי לדבר. אין. אין מי שרוצה לשמוע. אנשים מחו מעל פני האדם. לנדבה אפשר לשלוח מישהו כי הם רוצים לשמוע. אז עיר גדולה וחטאים מאוד גדולים לשם. אז הקדוש ברוך הוא שולח את יונה הנביא. אבל לסדום, שלא מוכן, אדם לא מוכן לשמוע תוכחה, לא מוכן לקבל, הוא חושב שהוא מושלם. האדם הזה שחצן, גאוותן, ושונא את עצמו. אז אי אפשר לדבר איתו. זה לא עוזר. אז לא שולחים, אז לא מוכיחים. אבל מה לעשות? האדם חופר את הקבר של עצמו. כי המציאות בסוף תחשוף את כל שקריו, את כל כישלונותיו, את כל חסרונותיו ברבים. ואז איך להתמודד את זה? יותר גרוע. אנחנו צריכים להכיר בחוזקות שלנו ובחולשות שלנו. להשלים, זה בצדר. ככה נברנו, אנחנו בני אדם. ובתור אדם יש לנו חסרונות, ואנחנו ניקשל. לא קרה שום דבר. ולקבל תוכחה, לאהוב תוכחה, כי מי שמוכיח אותך למעשה, הוא האוהב הגדול שלך, אכפת לו ממך, הוא רוצה לסייע לך, לא להוריד אותך, כמו התפיסה המקובלת. לכן, רק כשאדם בא פתוח עם ביטחון עצמי, כן, זה אני, ואני יודע שיש לי מינוסים, ואני רוצה שתעיר לי, אני מבקש שתתן לי ביקורת. כי אני יודע שאני צריך את זה. בלי זה אני לא יכול להתקדם. אז יגידו לך מה שיגידו לך, אתה לא נפגע, אתה לא נעלב, להפך. אתה אומר תודה רבה. אחר כך אתה יושב ובודק, האם הביקורת שנאמרה, יש בה, אין בה. האם היא כולה נכונה, חציה נכונה, שליש, לרביע, לפרומיל. לא משנה, אבל יש בה משהו. את זה אני לוקח. עם זה אני מתקדם. אני רוצה להודות ובזה נסיים. אנחנו צריכים לדעת שביקורת ותוכחה היא מתנה מהקדוש ברוך הוא. למי? וזה שמקבל את התוכחה. הקדוש ברוך הוא שלח לך מישהו כדי שיפתח לך את הדרך לתשובה, לתיקון, להתקדמות, להשתפרות. זה לא רק זה. כשמישהו בא לבקר אותך או להוכיח אותך, זה בא גם לומר לך, אתה לא מספיק אוהב את עצמך. לא אכפת לך מעצמך. לא בקטע של האגואיזם, בקטע של הבריאות הנפשית שלך. אם ניקח את שני הדברים הללו ונחבר אותם, את המתנה הגדולה הזו של המוכיח, והתזכורת שאנחנו צריכים לאהוב את עצמנו ולקבל את התוכחה, אם נחבר בין השניים, נוכל להתמודד עם התוכחה בצורה הנכונה, נלמד ממנה, ניקח ממנה את מה שצריך, ונוכל להתקדם. כשקוראים בפרשת השבוע על מחיית סדום ועמורה, שאף אחד לא חשוב לרגע שהסיפור הזה היה בעינינו עוד. מידה מסוימת ממידת סדום יש בנו עד היום. ואת זה צריך שכל אחד ואחד שמוצא את המידה הזו אצלו, למחות. שלא תישאר בנו שום ראש של משהו מסדום ועמורה, אדמה וציבור. שבת שלום וברכה.